שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה... בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin.
השור והדוב. עם גת מגידו. מבית All In. הבית של הפודקאסטים.
אהלן, שלום לכולם, מאזינים ומאזינות יקרים שלי. אני גז מגידו, ואנחנו בפרק מספר 81 של פודקאסט השור והדוב. אני 20 שנים בשוק ההון, הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות, היום שותפה ומנכלית של בית ההשקעות פיננס הקפיטל, ואנחנו כבר חודשים מלווה את הפודקאסט הסיפור הזה של הבחירות בארצות הברית, וממשל טראמפ. אז הנה חיכינו, ובשבועיים, שלושה האחרונים ביתר סט, פרקים עסקו בין היתר בזה, וגם במסקנה שאין מה לעשות, אי אפשר כבר לדבר על זה, פשוט צריך להמתין. אז השבוע טראמפ הושבע ביום שני, חזר בפעם השנייה והאחרונה, לפי השיטה האמריקאית, לבית הלבן. אני אומר כמתבוננת מהצד, שטראמפ בא הפעם ללא ספק ערוך ומוכן עם תוכנית סדורה, וכנראה גם הבנה עמוקה יותר על איך ליישם אותה. בסך הכל זה הגיוני, כשמגיעים בפעם השנייה, מכירים כבר את הממשל ואת הארגון ואת השיטה ואת הפוליטיקה, אז אני חושבת שלצפות את זה, אין חכם כבעל ניסיון. עכשיו אפשר להסכים או לא להסכים איתו על נושאים שהוא עוסק בהם, אבל רק ככה כדי להשוות, טראמפ חתם השבוע עם כניסתו לתפקיד על מעל 40 צווים נשיאותיים, והכריז על שני מצבי חירום, נדבר עליהם, גם על הסיפור של הגבול במקסיקו, במדינות ההגירה, וגם על הכריז על מצב חירום בנושא האנרגיה. עכשיו, רק כדי לעשות את ההשוואה לגבי מה שאני אומרת כאן, הסתכלתי וב-2017, בקדנציה הראשונה שלו, טראמפ חתם מכניסתו לבית הלבן על כ-12 צווים בסך הכל. זאת אומרת, השיטה הזו שהוא ממש לא הנשיא הראשון ולא האחרון שמשתמש בה, גם הדמוקרטים משתמשים בה של עקיפת הקונגרס והוצאה מהירה לפועל של המדיניות באמצעות צווים מוכרת ולא חדשה. אבל הפעם הוא חתם על מעל 40 צווים, ונראה שהיד לגמרי עוד נטויה. הלכתי להסתכל, אגב, גם על הצד של הדמוקרטים, אז אובמה חתם על ממש מספר צווים ספורים עם כניסתו לקדנציה הראשונה, וביידן חתם על 28 ביום הראשון, ובסך הכל 37 צווים נשיאותיים בשבוע הראשון. רובם ואף כולם, מאחר שהוא הגיע אחרי קדנציה הראשונה של טראמפ, היו החלטות שהופכות את המדיניות של טראמפ, ומנסות להחזיר את אמריקה למסלול שהתווה הממשל של אובמה. אז טראמפ בדיוק באותה מטבע, החזיר באותה מטבע, חזר והחזיר מיד לסדר היום את הנושאים שליוו אותו בקמפיין הבחירות. עכשיו אני חייבת לומר, תחשבו על זה רגע, יש בזה משהו מרענן? המיידיות שבה הבטחות הקמפיין מתכתבות עם המציאות. תארו לכם מה זה אם זה היה קורה ככה במערכת הפוליטית הישראלית. אז אמרתי שאני חושבת שטראמפ מגיע לקדנציה השנייה הרבה יותר מנוסה, וזה סך הכל הגיוני להניח, מבין יותר טוב את המערכת, ובאמת מעביר לדרייב בלי לבזבז רגע דל. הגיוני, כהונה שנייה, אין באמת זמן לבזבז, ולא יהיו אחר כך עוד הזדמנויות ליישם ולשנות. אז בנוסף לצווים הנשיאותיים, שכבר אני אנסה להרחיב עליהם, טראמפ מכריז על שני מצבי חירום, אחד בתחום האנרגיה, והשני בתחום של גבול מקסיקו. טראמפ בעצם עוצר קודם כל את כניסת המאגרים, את מדיניות ההגירה המאוד ידידותית של ממשל ביידן, ממש עוצר את השימוש באפליקציית ההגירה של ממשל ביידן, שבאמצעותה קובעים פגישות וכולי, ומקבלים אישורים, ונותן גם סמכויות לצבא לפעול בגדר לפי הנדרש. טראמפ גם הכריז על ארגוני קרטל בינלאומיים כארגוני טרור. החלק של הכרזה על מצב חירום בעניין הטיפול בבעיית המאגרים הוא בעצם בין היתר כדי לאפשר לצבא להיות מעורב ולקבל בעצם סמכויות ולהיות משרד ההגנה יכול להפעיל, זה לא משרד ההגנה, זה משרד המולדת, סליחה, יכול בעצם להשתמש בצבא ולהפעיל אותו לטובת התפרעויות בגדר או הבטחת הגדר. הצו הנוסף הוא בעניין האנרגיה. אבל רגע לפני, אני רוצה רגע להרחיב בנושא של מדיניות הפליטים. בעצם, יש היום תוכנית סדורה לקליטת פליטים, שיישם הממשל הקודם. ברור שממשל טראמפ הולך לנהל את הגבול ביד קשה, הם מדברים על מחסומים פיזיים, על להנחות מדיניות שתתעדף את הבטחת הגבול, אפרופו לאפשר נגישות של הצבא בעצם, ברמת מדיניות, תחשבו על זה, לממשל בסופו של דבר יש אי אלו משאבים מוקצים, ואתה צריך להחליט איך אתה מתעדף אותם, אז הגדר עם מקסיקו הולכת לקבל בהחלט אקסטרה תשומת לב, וכמו שאמרתי, המשרד לביטחון מולדת מקבל כאן את האחריות ואת התמיכה של הצבא, הם מחזירים את המדיניות, מה שנקרא להישאר במקסיקו, ובעצם לנהוג ביד קשה גם בכל מה שקשור להתפרעויות, ואפילו ברמה של החמרת הנישה לפשיעה של מהגרים בתוך ארצות הברית. זה בנושא הזה. הצו השני, לא הצו השני, המצב חירום השני, הוא בתחום האנרגיה. טראמפ התבטא לאורך הקמפיין, ודיבר על זה כמובן גם בנאום ההשבעה שלו, שהוא יפעל להילחם באינפלציה, ואמר בעצם הכלי המרכזי שהוא שם כשהוא אמר את זה, הוא לעשות את זה דרך הגדלה של קידוחי נפט בארצות הברית, ושארצות הברית באג'נדה שלו בעצם תהיה ספקית אנרגיה לעולם, הוא מתכנן לכפות על אירופה דרך בעצם האיום הזה של מכסים, לרכוש עוד אנרגיה מארצות הברית, ובעצם לטפל בגרעונות של ארצות הברית, בין היתר על ידי זה שארצות הברית תגדיל את ייצוא האנרגיה הפוסילית, וכמובן, להפוך את, את האנרגיה לזמינה יותר, ממש במילים האלה הוא משתמש. אז ההכרזה הזו על מצב חירום בתחום האנרגיה, צריך להבין באיזה קונטקסט היא מתקבלת. הוא רוצה להתמודד עם אתגרים מבניים וכלכליים שנוצרו בתעשיית האנרגיה האמריקאית, ובין היתר הם נוצרו לצד קידום אג'נדה של אנרגיה ירוקה ושל התחממות וכל נושא האקלים, אוקיי? אז הוא בעצם מנסה לקדם עכשיו אג'נדה אחרת, גם ברמה הכלכלית וגם ברמה האסטרטגית. מה הוא בעצם אומר, הסיבות המרכזיות לדבר הזה? אז הדבר הראשון שהוא רוצה להשיג זה הגברת העצמאות האנרגטית של ארצות הברית. טראמפ בעצם מעוניין, אני מדברת לא פעם, וגם ברעיונות שהיו כאן, על כל הנושא הזה של דגלובליזציה, בעצם ראינו גם אחרי מלחמת רוסיה-אוקראינה, ואפילו הקורונה, ראינו מדינות שפועלות כדי להיות כמה שפחות תלויות במדינות אחרות, ובוודאי המעצמות הגדולות להיות תלויות בעצמם, וארצות הברית היא באמת מובילה של הסיפור הזה. אז טראמפ רוצה להפחית את התלות של ארצות הברית באנרגיה מיובאת, אגב, במיוחד ממדינות שיש איתן יחסים מורכבים, רוסיה היא כנראה דוגמה לדבר הזה. הגדלת הייצור המקומי של דלקים מאובנים, כמו נפט, גז, גז טבעי ופחם, ובעצם, פה כשהוא מכריז מצב חירום, אם בנושא של הפליטים, הכרזת מצב החירום היא בין היתר, גם מעצת תהליכים, אבל גם השימוש בצבא, אז פה, הכרזת מצב החירום באמת מאפשרת להאיץ תהליכים, ולהפחית בירוקרטיות והתנגדויות. הדבר השני זה באמת עלויות האנרגיה, וזה בהקשר של מה שאמרתי, על זה שהוא ממש שם את זה כאחת הדרכים לטפל באינפלציה. וגם הנושא של מחירי החשמל לצורך העניין בגיוש היורו, עלו פה כמה פעמים, כמה יקר חשמל למשק בית אירופאי. וזה קורה על רקע מדיניות האנרגיה הירוקה, בין היתר קורה על רקע המדיניות הטיפול באקלים והאנרגיה הירוקה שהמדינות בגוש היורו נקטו בה, וגם כמובן המלחמה ברוסיה, מלחמת רוסיה-אוקראינה שהשפיעה על זה. עכשיו טראמפ בעצם טען שעלויות האנרגיה בארצות הברית, התייקרו, בדיוק כמו התופעה שקורית באירופה, כתוצאה מאותה מדיניות אקלימית שננקטה בממשלים הקודמים, ולכן הוא עושה שוב את מה שהוא עשה בקדנציה הראשונה, ושביידן הפך, הוא פורש מהסכם פריז בפעם השנייה. עוד נושא, עוד עניין, עוד אנקדוטה בעניין מצב החירום. מצב החירום גם נועד להסיר מגבלות ולהפחית את עלויות עבור הצרכנים והעסקים. עכשיו, אם אתם שואלים את עצמכם איפה זה משתרשר למשק הבית, יש הממשל מפעיל סובסידיות, יש תקנים, ברגע שחברות צריכות לעמוד בתקנים מסוימים שקשורים לפליטות, אז הם בעצם, כתוצאה מזה יכולות להעלות מחירים של מוצרים או של שירותים, ולכן בעצם טראמפ טוען שכתוצאה מהמדיניות הזו, ובין היתר הסכם פריז, העלויות שהצרכן פוגש התייקרו. זה לא רק במחיר הנפט או במחיר הגז הטבעי, אלא באופן כללי תופעות שנוצרות כתוצאה מהמערכת הזו. ובעצם הוא רוצה להפוך את האנרגיה בארצות הברית לברת קיימה. עכשיו, אני חושבת שהנקודה הזו, שהתוכנית הסדורה שאיתה, הוא רוצה לטפל באינפלציה דרך האנרגיה בין היתר, היא מאוד רלוונטית, כי אני עוד מעט אחזור לזה, אבל הרבה מהחששות שעלו בקרב המשקיעים בשוק ההון, ובעיקר בארצות הברית, כתוצאה ההתכוננות לקראת כניסתו של טראמפ, זה העובדה שהמדיניות שלו תייצר אינפלציה. ואני לא יכולה להגיד שהיא לא תייצר אינפלציה בשלב הזה, כי צריך באמת לראות, יש פה המון, המון דברים שהם איומים, או כל מיני מקלות וגזרים, וצריך לראות לאן זה הולך, אבל מהצד השני, הוא גם מניח מדיניות ותהליכים שהוא רוצה לעשות, שהמטרה שלהם להפחית אינפלציה. אז חשוב להכיר את הדברים האלה. הדבר הנוסף זה עידוד ויצירת מקומות עבודה. אני כבר אגיד מראש, כשהוא מעודד את תעשיית האנרגיה הפוסילית, הוא תומך ביצירת מקומות עבודה בענף. אבל מצד שני, אפשר הרי גם לומר, ובצדק, שגם כתוצאה מהרפורמה והמדיניות התומכת באנרגיה הירוקה, שתמכה בהרבה מאוד פרויקטים ובפיתוח תשתיות, בתחומים האלה גם נוצרו מקומות עבודה, ואם חלקם לפחות יבוטלו, אז אנחנו נאבד משרות. ולכן גם כאן זה לא אחד או אפס, אבל עידוד הפיתוחים וקידוחים בנושא של אנרגיה פוסילית, מן הסתם מייצר מקומות עבודה, פשוט צריך להבין שגם בצד השני, ככל שהתבהרו העניינים ויותר נוכל להבין מה הוא משאיר ומה הוא לא משאיר בכל העולם הזה של פרויקטים של אנרגיה ירוקה, אז יהיה אפשר גם להבין באיזה כמות של משרות מדובר. סתם לדוגמה, למה אני אומרת שזה לא ברור? יש מפעלים בתוך ארצות הברית של אי אלו מוצרים ורכיבים שקשורים לאנרגיה ירוקה, אוקיי? וברגע שהם מיוצרים בארצות הברית, הם דווקא עומדים באג'נדה של טראמפ, של מגה, של Make America Great Again, והם אפילו מקבלים סובסידיות כדי לייצר בתוך ארצות הברית. ולכן, מצד אחד, זה לא שעכשיו הולכים לחסל את האנרגיה הירוקה, ולכן יש סברה שחברות שמקבלות הטבות מס, מייצרות בתוך ארצות הברית, את ההטבה הזו למשל לא יבטלו. אם כן יבטלו, זה עלול לייצר בעיה. אני כן אגיד שחברות הסולר לא מתנהגות טוב בכלל, לא אלה הישראליות שפועלות בארצות הברית ונסחרות בישראל, וגם לא האמריקאיות / גלובליות, כי באמת זו משקול לדי רצינית הסיפור הזה. השימוש במצב החירום גם מאפשר לממשל להאיץ, כמו שאמרתי, תהליכים, גם במקרים של משברים אנרגטיים, אוקיי? פתאום תהיה עלייה במחירי הדלק, או פגיעה בתשתיות, איזשהו אסון טבע, אז צווים משמשים גם לדברים האלה, אבל במקרה הזה, הם באמת מיושמים כדי להשיג את הפרקטיקה בשטח. אז אם מדברים על פרקטיקה בשטח, שאלת השאלה, איך זה באמת יבוא לידי ביטוי, על מה צריך לצפות? אז קודם כל, ההצעה של אישורים, רישיונות, לפרויקטים, לקידוחים, וכל מה שקשור לדלקים מאובנים. מצד שני, עצירה של השקעות פדרליות בפרויקטים של אנרגיות מתחדשות, שזה דברים שהממשל הקודם עשה. אם זה שחרור של עתודות נפט אסטרטגיות, ככל שיהיה צריך, וכמובן, משהו שהוא גורף ובאמת קורה בכל התחומים, גם על חקיקה כללית וגם ספציפית באנרגיה ובעוד הרבה תחומים, הממשל הרפובליקני החדש רוצה להוריד רגולציות ולהפוך את התהליכים לפשוטים יותר. עכשיו, סקטור עסקי מאוד אוהב כמה שפחות רגולציה. רגולציה היא חשובה, אבל באיזשהו שלב היא הופכת למכבידה מדי, ופשוט מורידה או מדכאת את הפעילות העסקית. אז גם כאן, בתחום האנרגיה, הממשל לבדוק את הרגולציות הקיימות, כדי להוריד חסמים בירוקרטיים, כדי לאפשר את אותם עוד רישיונות, עוד פיתוחים, עוד פרויקטים, כדי להגדיל בעצם את היצע הנפט, הגז, ואולי גם הפחם. אז בשורה התחתונה, צריך לצפות שהממשל יזרז מתן של רישוי, יזרז פרויקטים בתחום הזה, ובצד השני, יעצור פרויקטים של אנרגיה ירוקה, זה בצורה המפושטת ביותר. הפרויקטים באנרגיה הירוקה, זה לא אחד או אפס, הם יבחנו, ויהיה צריך לראות מה מהם מתאים בסופו של דבר לאג'נדה של רפובליקנים, ואיפה זה מבחינתם בזבוז של כסף או סובסידיות לא ראויות, והם רוצים לנקות אותם, כי כמו שאמרתי, במקומות שבהם המדיניות של פרו-אנרגיה ירוקה וטיפול בהתחממות האקלים הביאה לזה שבסופו של דבר היא מייצרת אינפלציה ומכבידה על משקי הבית ועל המגזר העסקי, אלה דברים שטראמפ שואף לנקות. יפה. ואני חוזרת למה שאמרתי בהתחלה, בנוסף לעניין של לטפל באינפלציה ולחזק את הכלכלה האמריקאית כמובן, גם לשמור על ביטחון אנרגטי. זה מאוד חשוב מבחינת טראמפ שארצות הברית תהיה עצמאית ברמה האנרגטית ולא תהיה תלויה ואפילו תהיה יצואנית, שזה חיזוק הכלכלה ומערכות היחסים. אגב, אפרופו ביטחון אנרגטי, טראמפ מתייחס גם למצב השרפות בקליפורניה. לא אלאה אתכם בכל הסיפור הזה, אבל הממשל הקודם, מאחר והאקלים היה בסדר עדיפיות מאוד גבוה, בעצם מי שמתנגד למדיניות הזו טוען שהייתה בקליפורניה יש בעיה של הספקת מים נוספים, ושהיא קורית בין היתר בגלל אותה מדיניות אקטיביסטית של שמירה על הדגה, ובעצם שומרים מים בנהרות ולא מאפשרים לשאוב אותם. קליפורניה היא מדינה מאוד חמה, היא סובלת מבצורות, יש שם שטחים חקלאים שחלקם הופכים לדליקים, ולכן הממשל החדש רוצה בעצם לטפל אחרת בצורכי המים של המדינה, במטרה למתן את השריפות. זה יהיה מאוד משמח אם הם יצליחו. המדיניות של הממשל החדש בתחום האנרגיה, בעצם, כמו שאמרתי, אם נסכם את החלק הזה, היא צריכה להיות גם חלק מהפתרון של הפחתת אינפלציה, ובכל מה שקשור לסובסידיות שניתנו, שגם מכבידות ומייצרות עוד הוצאות של הממשל, בכל מה שקשור לתקנים מחמירים שעולים כסף, ובסופו של דבר מגולגלים דרך המגזר העסקי לצרכן. אם אתם רוצים, מסתכלים על תגובה, הנפט נסחר אתמול סביב ה-75 דולר, וכמו שאמרתי, מחירי חברות האנרגיה הירוקה, גם בבורסה המקומית שלנו, כי יש כמה כאלה, וגם בבורסה האמריקאית, הגיבו בשלילה לסיפור הזה. טוב, נושא הבא, מדיניות הסחר והכלכלה. אז טיפה נגעתי בנושא של הסחר דרך החלק של האנרגיה. באופן כללי, טראמפ כמדיניות דורש לתעדף בהסכמי הסחר את ארצות הברית. הוא בעצם רוצה לראות קודם כל את האינטרס האמריקאי כקו מנחה בקבלת ההחלטות של הממשל. עכשיו, יכול להיות שאתם שומעים את זה, זה נשמע לכם מאוד הגיוני, ברור שלתעדף את האינטרס האמריקאי, אבל בעצם הטענה שלו זה שבהיותה של ארצות הברית מעצמה ומדינה, פדרציה, שמסתכלת בעצם על אינטרסים בינלאומיים, לא תמיד האינטרס האמריקאי היה בראש סדר העדיפויות, ובסופו של דבר קיבלנו הסכמי סחר כפי שהם נראים, וגירעון מאוד גדול בארצות הברית. אגב, הגירעון האמריקאי מאוד דומה לגירעון של מדינת ישראל, עם הבדל מאוד קטן, אצלנו יש מלחמה, ואצלם אין. ולכן בעצם הממשל מתכוון עכשיו לעבור על הסכמי הסחר השונים, כדי לטפל באיך שהם מגדירים את זה, הסכמים לא הוגנים, הסכמים שמעודדים את הגירעונות בתקציב האמריקאי, ובסופו של דבר פוגעים באזרח האמריקאי ובזמינות של המשאבים. הכרזה דרמטית נוספת שהכין טראמפ, למש למחרת ההשבעה, הוא הכריז יחד עם בחירי סופטבנק, אורקל ואופן AI, על תוכנית השקעה בתשתיות AI בהיקף של 500 מיליארד דולר, והם אמרו בין היתר שהתוכנית לשיטתם תייצר 100,000 משרות חדשות בארצות הברית. אז תראו, זו עוד דוגמה לעוד נתונים שמאוד מסבירים גם את דברים שדיברנו עליהם בנושא של שוק העבודה. אני אולי אתייחס לזה עוד מעט יותר בהרחבה. בעצם הנה הודעה שמדברת על יצירת משרות. הרי אני כל הזמן מדברת על זה שאני מצפה שכחלק מתוכנית ההתייעלות הם יפחיתו משרות. אני מזכירה שזה משרות של בריאות ורווחה וממשל, ופה מדובר על משרות תוצרתיות, שזה באמת אירוע אחר. אני אנסה לגעת בזה עוד קצת בהמשך. דבר מילה על בריאות, אז טראמפ חוזר במיידי לניסיונות הקודמים שלו לתקן את המדיקר של אובמה. אחד הצווים שהוא הוציא בקדנציה הראשונה היה ניסיון קצת להחליש או קצת לטפל, אבל זה לא היה טיפול מאוד עמוק. יכול להיות שה-RFK יעשה פה משהו קצת יותר משמעותי. המטרה פה זה שוב להוריד את מה שהם טוענים שהם הוצאות שמכבידות על משפחות, בכל מה שקשור לשירותי רפואה. אני מזכירה שה-RFK לא דברים חדשים, דברים שכבר פורסמו ודיברנו עליהם, שהוא הולך להיות שר הבריאות, רוצה לשים את בעיית ההשמנה ואת הבריאות של האמריקאים על סדר היום, מדבר על מזון, על ספורט, אז בחלק מהמקומות נתן רוח נגדית לחברות המזון, בטח לדברים המתועשים, וגם רוצה לשנות קצת בתחום של תהליכים בחברות התרופות, בין היתר גם מטרה של הפחתת מחירים ונגישות, אלה פחות או יותר הדברים, אבל גם כאן, הרבה דברים, הרבה אמירות גדולות ומדיניות, צריך לראות את הדברים בשטח. עוד נושאים, אפרופו כוח אדם שהזכרתי, אז כוח אדם בממשל, הם קודם כל עצרו את כל התקצוב החדש, לא מגייסים אנשים חדשים, הם רוצים לייעל את תהליכי גיוס כוח האדם בממשל. כל נושאי המדיניות החלה וגיוון, אנשים בממשל שהתפקיד שלהם היה לפקח, שבכל הסוכנויות יש גיוון, ושיש מדיניות החלה, הוא מפטר אותם, הוא מכריז על זה שיש שני מינים, גבר ואישה, ועוצר, כמו שאמרתי, את גיוסי כוח האדם בממשל. בנושא הזה של כוח אדם, הצווים שהוא חותם עליהם, המטרה זה להפוך את הממשל להיות יותר תחרותי, יותר מה שנקרא תלוי ביצועים, להביא יותר מתודות של מגזר עסקי. ואני חושבת שאחד הדברים שככה לי תפסו את עצומת לב, זה שהם הגדירו את זה שאנשי ממשל יעמדו במטרות שהגדיר הממשל והנשיא. זאת אומרת שמי שנמצא בסוכניות בתפקידים ניהוליים, יהיה באג'נדה של הנשיא, או אני אדייק, אני לא בטוחה שהם התכוונו, יהיה בסוף במילים פשוטות, זה יהיה באג'נדה, אלא שיהיה ברור שמי שנמצא בממשל לא חותר תחת המדיניות, אלא תפקידו ליישם אותה. אני חושבת שזאת הגדרה יותר מדויקת, וכמובן לשפר ולייעל את התהליכים, ולזה באמת הוקם המשרד להתייעלות, ואילון מאסק יוביל אותו. דיברנו קצת על רגולציה, אז הממשל עוצר, וגם על הסכמי הסחר שהם רוצים לשבת ולבדוק, אז הם גם עוצרים את כל תהליכי החקיקה הפתוחים, במטרה לזכור אותם ולהחליט מה רלוונטי ומשאירים, ומה לבטל. אפשר להוסיף, או לא יודעת אם לבטל, חוק שעבר, לא נכנסת כל כך לשיטה, אפשר כמובן להפוך חוק, או לחוקק חוק חדש אחר. אני אוסיף מילה לחיוב על ההשפעות באופן כללי על המגזר העסקי, בהקשר של ממשל שמפחית רגולציה, וזה דבר שצריך לקחת בחשבון, זה גם היה חלק ממה שתדלק עליות בשווקים, באמת הציפייה, אם זה לדוגמה בעולם שלנו של מיזוגים ורכישות, שיש פחות, תהיה פחות התנגדות רגולטורית לעסקאות מהסוג הזה, ומגזר עסקי אוהב פתיחות, אוהב גמישות, ואוהב כמה שפחות רגולציה שמכבידה עליו ומדקת לו את התיאבון לעשות עסקים. עכשיו ננסה רגע לחבר את העניינים האלה למה שקורה בשווקים. אז כמו שאמרתי, דיברתי רבות בכמה חודשים האחרונים על המדיניות של טראמפ ועל החששות שהיא יצרה בשווקים. השווקים הגיבו בצורה מעורבת, אפשר לומר, לכניסתו לתפקיד, כי בסופו של דבר, מצד אחד אם מסתכלים על שוק המניות, שוק המניות נמצא סביב הרמות הגבוהות שלו, אם מסתכלים על ה-S&P 500, כמובן שיש מדינות שיותר, המדדים שלהם קצת יותר נפגעו בגלל החששות לגבי המדיניות, אבל רגע נשים את זה שנייה בצד ונתעסק בארצות הברית. מצד שני, שוק האג"ח הגיב בסקפטיות או בחשש. איך זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בזה שבעצם משקיעי איגרות החוב תמחרו עלייה בפרמיית הסיכון. דומה מאוד למה שקרה בישראל. זה קורה דרך העלאה של התשואה שגלומה באיגרות החוב הארוכות של ממשלת ארצות הברית. בעצם מעלים את עלויות הגיוס של ארצות הברית, כמו שהן מגולמות בשוק השכיר, ובעצם המשמעות של זה גם פוטנציאלית גידול בעלויות בגיוס החוב, כי אם הריביות שהממשלה רואה כשהיא מגיעה לגייס בשוק חוב גבוהות יותר, זה אומר שעלויות הגיוס שלה גבוהות יותר, ומתי זה קורה, או כשהריבית גבוהה, שבמקרה שלנו היא באמת לא נמוכה, אבל בטווח הארוך זה כולל גם פרמיית נזילות וגם פרמיית סיכון, ומה שראינו שעלה בתקופה האחרונה זה באמת הרכיב הזה, שאנחנו מגדירים אותו פרמיית הסיכון. אז אני אגיד שוב, אמרתי את זה לפחות פעם או פעמיים בתקופה האחרונה, אבל לכל מי אני תמיד דואגת ליישר קו על הדבר הזה, בעצם תשואת איגרת חוב של ממשלת ארצות הברית לעשר שנים, היא נחשבת הנכס חסר סיכון של הנכסים המסוכנים, היא הנקודת ייחוס. לא משקיעים בנכס מסוכן רב שנים, כדי לקבל פחות מזה, נגיד את זה במילים פשוטות, או שתקראו לו הנכס המסוכן שנחשב לרמת הסיכון הנמוכה ביותר, להשקעה ארוכת טווח מסוכנת. אוקיי? עכשיו, בוא נתעכב על זה רגע. זה באמת חשוב להבין את המושג הזה ואת המשמעות של שינויים למעלה ולמטה של התשואה שגלומה באיגרת החוב של ממשלת ארצות הברית לעשר שנים. מה אני מקבלת אם אני משקיעה עכשיו, קונה איגרת חוב לעשר שנים ומחזיקה אותה לפדיון? תחשבו שאני משקיעה בחברה לטווח ארוך. חברה עסקית. כל השקעה במניות של חברה, באופן הכי פשטני, חברה שמוכרת מוצרים או שירותים, מוכרת, תחשבו בראש, תבחרו אחת. בצורה הכי פשטנית, בעצם לא סביר שמשקיעים לאורך זמן יסכימו לקבל תשואה על השקעה במניות של חברה עסקית, אוקיי? שהם לוקחים איתה את הסיכון על הפעילות העסקית שלה, שהיא תהיה נמוכה לאורך שנים, לא לתקופה קצרה, מהתשואה של ממשלת ארצות הברית לעשר שנים. ולכן זה הבנצ'מרק. השקעה בנכסי סיכון צריכה להיות גבוהה מהתשואה הזו, בהנחה שכשמשקיעים בנכסי סיכון, משקיעים בהם לאורך שנים. ולכן זה איזשהו בנצ'מרק, איזושהי נקודת איחוס. ולכן המשקיעים מסתכלים כל הזמן על איפה נסחר האג"ח, איפה נסחרת האיגרת חוב של ממשלת ארצות הברית לעשר שנים. אז כל מי שפספס את החוויה המלאה ואת ההסברים שלי על הדבר הזה שוב ושוב, מוזמן להקשיב לשניים, שלושה פרקים האחרונים. עסקנו בזה הרבה, במיוחד על רקע עליית תשואות אגרות החוב ל-30 שנה, שאלה עוד יותר ארוכות, עם פרמיית סיכון עוד יותר גבוהה. הם עברו את ה-5%, ואגרת החוב ל-10 שנים עמדה כבר על 4.8%. ודיברנו על למה זה קורה, אבל בשורה התחתונה, פרמיית סיכון עלתה בגלל אי-וודאות של השוק מהמדיניות הכלכלית של טראמפ וההשפעה הפוטנציאלית שלה על האינפלציה כלפי מעלה. ובכך על קצב הפחתות הריבית, הרי ככל שיש תהיה יותר אינפלציה, הפד לא יצליח לעלות ריבית, ההשפעה שלה על הגירעון, עם עלויות הגיוס גבוהות, מגדיל גירעון, מגדיל עלויות תשלומי ריבית וכו' וכו'. מה קרה בשבוע האחרון? אז בשבוע שעבר היו נתונים של מדד המחירים לצרכן בארצות הברית, והנתונים היו בצפי, ואינפלציית הליבה הפתיעה כלפי מטה, ובמובן מסוים ככה אפשרה למשקיעים להוציא רגע אוויר, ולקבל רגע של רגיעה מאותו חשש לגבי האינפלציה, לפחות בטווח הקצר. אז אם עלייה של תשואה באג"ח ל-10 שנים משמעותה עלייה בפרמיית הסיכון, אז הירידה של התשואה באג"ח ל-10 שנים, הגלומה בתוך איגרת החוב, משמעותה ירידה בפרמיית הסיכון, וזה מה שקיבלנו השבוע. עם השבעתו של טראמפ, ובתגובה לנאום ההשבעה המרתק שלו בעיניי, היה באמת חשוב להקשיב ולהבין לאן האיש הולך. שוק החוב הגיב בחיוב, והתשואה של ה-10 שנים ירדה מ-4.8% ל-4.6%. חשוב, הכיוון חשוב, המגמה כאן חשובה, וזה שזה לא ממשיך לעלות, כי באיזשהו שלב, זה מגיע כבר להרמות שהן מאוד בעייתיות, ועלולות באמת כבר התחילו להכניס עצבנות לשוק המניות, אבל בינתיים רגיעה, באמת בזכות הירידה הזו שהגיעה עקב הנאום שלו, והעובדה שהוא כן שם על סדר היום את הטיפול באינפלציה. עכשיו אני רוצה רגע להרחיב ולחבר לכם את כל הדברים שנאמרו כאן בנושא של משרות, ולדבר על התמהיל. אז אמרנו, טראמפ הכריז על שינוי מדיניות ההגירה ועל תוכנית התייעלות בהוצאות הפיסקליות של הממשל. הם מתכוונים לגרש מהגרים, ובוודאי לא לאפשר כניסה חדשה של זרים. לכן צריך לצפות לירידה במשרות, ובעצם שינוי כיוון של שוק התעסוקה. נתתי לכם כבר את הנתון הזה בשבוע שעבר, 60% מהמשרות שהממשל בארצות הברית ייצר, ששוק התעסוקה בארצות הברית ייצר בשנה שעברה, הן משרות לא תומכות תוצר. הן משרות שמשרתות את מדיניות ההגירה בתחומים של בריאות, רווחה וממשל, ועוד מעט אני אפסיק להגיד את זה. אז אתם לא הולכים לשמוע את זה ממני עוד הרבה פעמים. בצד השני, הממשל, כמו שאמרתי, מתחיל כבר לדבר על המשרות שהוא הולך לייצר, ששוב, כמובן שזה לא קורה בדקה, אבל אפרופו 100,000 משרות בתשתיות AI, ומשרות שהם מצפים לייצר כתוצאה מהרחבה של מדיניות האנרגיה שדיברנו עליה. עכשיו, אני מדברת על זה שבטווח הקצר אנחנו נראה פחות משרות, ואנחנו גם נראה ירידה באינפלציה, טווח קצר, בגלל יציאה של מדדים גבוהים במדידה הזו של ה-12 חודשים לאחור, ובעצם אנחנו רואים כאן מצד אחד ציפייה למדיניות שהולכת לכיוון ההתייעלות, ובצד שני לשים את הגז על תחומים תוצרתיים. צריך אגב להגיד, וצריך באמת עם הזמן להבין יותר את המספרים, הבטחת הגדר, נושאים שקשורים להתחמשות, נושאים שקשורים לביטחון, זה דברים שעולים כסף, שיגדילו גירעון, אז אני לא יודעת להגיד לכם עדיין היום את המספר, אני לא חושבת שיש מישהו שממש יודע להגיד אותו, זה המצב כרגע. גם בנושא המחסים, כולם מאוד חששו מהמחסים, אז בינתיים, אם מסתכלים על מה טראמפ חתם, אז הוא חתם על מכסים של 25% על יבוא מקנדה וממקסיקו, שלפי מה שקראתי ייכנסו לתוקף בפברואר, וטראמפ איים להטיל מכסים על מדינות האיחוד האירופי, אם הן לא יפחיתו את הגירעון המסחרי עם ארצות הברית, ובעצם הוא מעוניין שהם ירכשו נפט וגז אמריקאים, וכמובן שיש את המכסים לסין, אנחנו צריכים להמשיך ולעקוב ולראות לאן המדינות הזו מתפתחת, ואיך היא מיוסמת. אגב, עוד אנקדוטה, שחשוב לציין שלתקופה האחרונה, מאז בחירתו של טראמפ, לקדנציה הזו, זה היה ערב מדדי סנטימנט לא טובים, גם אמון הצרכנים, גם הסנטימנט של החברות העסקים הקטנים היו לא טובים, ואנחנו רואים שהסנטימנט הכללי בכיוון מעלה, בגלל שקודם כל יש הטעיות פוליטיות בתוך המדד, בתוך הסקרים האלה, אם יש הרגע נבחר ממשל חדש, ברוב קולות, אז תניחו שיש גם יותר תומכים בקרב הנזכרים, שבעצם מבחינתם המצב רוח שלהם השתנה לטובה, גם אם עוד אין להם יותר כסף בבנק, מעצם זה שיש ממשל שהם תומכים בו, ולכן צריך לקחת תמיד בערבון מוגבל את, את הנתון הזה. טוב, עוד כמה דברים שטראמפ נוגע בהם, שהם לא כל כך, זאת אומרת, הם לא בדיוק כלכליים, אז אחד זה הענקת חנינה למעורבים באירועי הקפיטול, והוא גם רוצה לצאת מארגון הבריאות העולמי, יהיה גם על יציאה מנאטו, יש פה עניינים גם של כספים שמדינות שהן חברות בארגונים האלה צריכות לשלם, אז אלו נושאים נוספים שעל סדר יומו, אני מניחה שבנושא של נאטו זה קצת יותר איומים, אבל ימים יגידו. עד כאן לגבי העדכונים על כניסתו, על השבוע הראשון של טראמפ בבית הלבן, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הדבר הזה ועל ההשפעות הכלכליות. בוא נדבר כמה מילים על ישראל ונסיים. אז בישראל ממשיכה התופעה של ירידה בפרמיית הסיכון, רקע, על רקע הפסקת האש בעזה קיבלנו ככה עוד לג, והתחילה, סוף סוף התחילה מימוש של עסקת החטופים עם שובן של המרגש של אמילי, רומי ודורון, זה באמת בלתי יאומן ובלתי נקלט כל האירוע הזה של חיבוק עם אמא ועם בני המשפחה אחרי 400, מעל 470 ימים, ובינתיים השווקים לוקחים את הפסקת האש ואת היישום בצורה חיובית, אנחנו רואים את השקל ממשיך להתחזק, ו... זה באמת מדהים, אנחנו כבר באזור ה-3.55-3.56, אחרי מדד ינואר, כמו שהסברתי בפרק האחרון, צפויה שגם תהיה ירידה בציפיות האינפלציה שנה קדימה. בנק ישראל, שסך הכל כשדיבר במרץ היה אופטימי על המצב בישראל באופן יחסי, זהיר אך אופטימי, בעיקר על רקע ההשפעות, על רקע ההשפעות של מדיניות הפד, וסך הכל מדיניות הפד היא עדיין זהירה ו... לפני כניסתו של טראמפ התחלפה במה שנקרא מסרים ניציים. אז פרופסור ירון בוועדה המוניטרית, והוועדה המוניטרית הוטטו שיש לצפות להפחתות רק במחצית השנייה של השנה. אגב, פרופסור ירון דיבר בכנס הכלכלי בדאבוס השבוע, וחזר על אותם מסרים של הפחתה אחת, אולי שתיים, במחצית השנייה של השנה. אני עדיין נוטה לחשוב שזה יקרה יותר מוקדם, ושהשווקים יגלמו יותר הפחתות ריבית, אבל אתם יודעים, אמרתי, ואני אומרת שוב ושוב, בנק מרכזי לא תמיד אומר את מה שהוא חושב שיקרה, הוא אומר מה המדיניות שהוא צריך להוביל, אם זה לשמור על מסרים של מדיניות פיסקלית אחראית, ולכן לא רוצה לתת לשוק יותר מדי לצפות ולהתלהב, ולכן הוא שומר את החבל, גם בואו תחשבו על זה תכלס, בכל החודש האחרון הוצאנו אשן בלדבר על המדיניות של טראמפ, על האינפלציה, על מה יהיה בישראל, בפועל, עד שלא יתחילו לקרות מהלכים, גם היום הראיתי לכם שיש כוחות לכאן ולכאן, וגם במדיניות יש וקטורים לכאן ולכאן, ולכן יש דברים שפשוט צריך לחכות ולראות את המימוש שלהם ואת ההשפעות שלהם. ציפיות האינפלציה שהמשקיעים רואים 12 חודשים קדימה בשוק, הם עומדות על סביב ה-2.5%, וזה ימשיך ויפחת, כמו שאמרתי, ככל שמדד ינואר יצא מהמדידה. אני מזכירה שכשריבית הבסיס עולה, המחיר של אגרות החוב יורד, וכשריבית יורדת, המחיר של אגרות החוב עולה, זה ברמת הכיוונים, ולכן אנחנו נמצאים היום ברמות ריביות כאלה, שמכאן אם בנק ישראל ילך ויוריד את הריבית, אז בעצם זה יוכל, זה בעל פוטנציאל לבוא לידי ביטוי בעליית מחירים של אגרות החוב, ובעצם כל ירידת פרמיית הסיכון שראינו בחודשים האחרונים, העלתה את מחירי אגרות החוב, לצד הצטמצמות גם של מרווחי האשראי, באמת כתוצאה מתחושת ביטחון יותר גדולה, והרבה מאוד כסף שמחפש, שישב על הגדר ומחפש להיקלט בתוך נכסי אג"ח ונכסי מניות. נתוני הסחר של ישראל, אפשר לומר, ממשיכים להשתפר, ראינו מגמת שיפור גם, לא ניכנס פה בהרחבה, נתונים בחלקם קצת מעורבים, אבל בחלקם בשורה העליונה, בוא נגיד חיוביים. אבל אני רוצה לדבר על מדדי המניות רגע, כדי ככה לשים לכולנו, יש המון, המון מה ללמוד מהדבר הזה, אז אני לא מפספסת הזדמנויות ללמוד, אז בבקשה. מדדי המניות המרכזיים בבורסה הישראלית, ממשיכים לסגור את הפער מול המדדים האמריקאים, היו בביצועי חסר מאוד משמעותיים. מתחילת שנת 2025, תל אביב 125 עלה בכמעט 7%, בזמן שה-S&P עלה בין 2-3%, ותוסיפו על זה שהדולר ירד מול השקל באזור ה-2.25%. זאת אומרת, כמעט תשואה אפסית ב-S&P, בערכים שקליים, אל מול כמעט 7% במדד תל אביב 125, וזה אחרי, כבר נדבר גם על זה, תשואה עודפת משמעותית ברבעון הרביעי של שנה שעברה. עכשיו, מה קפץ לי שלשום בבוקר בפוש בטלפון? חברות הדירוג יצאו בשבוע האחרון בעדכונים בנוגע לדירוג האשראי של ישראל, על רקע הפסקת האש עם חמאס בעזה. אתם לא תופתעו, אבל הם מספרים לנו שהפסקת האש, ככל שהיא תהיה יציבה, עם עזה, תפחית, עם חמאס בעזה, תפחית את הסיכונים לדירוג האשראי של ישראל. אני מזכירה שלפחות בחלקן, אצל חלק מחברות הדירוג, האופק הוא עדיין שלילי, ולכן דווקא הדבר הזה חשוב. פיץ' מדרגת את ישראל ברמה של A, שתי דרגות מעל הדירוג של מודיס, שהם היותר ניציים כלפינו. הם אומרים שהפסקת האש היא בעלת פוטנציאל להפחית את הסיכונים, גם ברחבי המזרח התיכון כולו. אז על העוד דירוג, לא באופק הרגע, אל תצפו. אבל יש בזה משהו, אתם יודעים. אני אזכיר לכם שבזמן שאין מעדכנות אותנו עכשיו, שהסיכון באופן יחסי ירד והוא בעל פוטנציאל להמשיך לרדת, שוק המניות ושוק החוב כבר משאיר להן אבק סמיך, ונוגע שוב בשיא חדש, וכבר מזמן הבין ומגלם שפרמיית הסיכון ירדה. היא עדיין מצויה מעל הרמות טרם המלחמה, אבל ברמות הרבה יותר סבירות והגייניות. וכמובן, כמובן, השקל, הנסיך שלנו, שנסחר סביב 3.55 שקלים לדולר. אז לכל מי שמחכה שתהיה התקפה באיראן, והדולר יתחזק מול השקל, או איזשהו אירוע שיעשה את זה, כדי שתהיה לכם הזדמנות לבצע אמרה, אני ממש לא הולך להגיד לכם מה לעשות ברמה הזו, אבל רק תזכרו שחיכיתם גם ב-3.8 וב-3.7, בדיוק מאותן סיבות, ושהתנאים הכלכליים בטווח הארוך מצדיקים, התנאים הכלכליים של מדינת ישראל מצדיקים את הרמות האלה של 3.5 ודרומה. אם אנחנו מסתכלים על יתרות המתח הגבוהות, על אנחנו מדינה כלכלה יצואנית, עודף בחשבון השוטף, מייצאים גז, מייצאים שירותי הייטק, זה מצדיק, מייצאים תעשייה ביטחונית כמובן, ולכן אנחנו רואים שהשקל ממשיך להתחזק, וירד השער ירד לרמה של 3.55-3.6 לדולר, ואפשר למצוא באמת פתאום עוד ועוד הערכות וציטוטים, שמקומו הטבעי ב-3.3, אז לא צריך לתת מספר, הנקודה היא שאני אגיד כזה דבר, כל הממתינים לאמיר, רק בבקשה תזכרו, כדי שבמקרה שהדולר באמת יזנק מאי אלו סיבות, לא תיפלו למלכודת של עצמכם, ותעדכנו את השער למעלה, אלא תיישמו. אז רק כדי, ובואו נשים דיסקליימר, שאף אחד לא יודע לחזות מטבעות, חשוב. אז רק כדי לעמוד על הנתונים, מתחילת השנה, תל אביב 125 עלה ב-6-7%, S&P, אמרתי, עלה סביב ה-2.5-3%, אל תתפסו אותי על הקסקס. השקל התחזק במונחי דולר ב-2.5%, זאת אומרת, במונחים של משקיע S&P, הוא עשה סדר גודל של אחוז, ומשקיע בתל אביב 125 עשה סדר גודל של 6-7%. אם נמתח את התקופה לנקודה שבה הרלי בשוק המניות בישראל בדיעבד פצח, זה אי שם ב-21 פחות או יותר לספטמבר 24. הדולר ירד מאז 6%, מדד ה-S&P עלה בכמעט 7%, ומדד תל אביב 125 טופים עלה ב-29%. ועוד משהו קטן, בקשר ללקנות בנמוך. בואו נספר לכם. מי שקנה את מדד תל אביב 125 בסוף אוקטובר 2023, ההשקעה הזו הניבה לו 60%. עכשיו, גם S&P עשה לא רע, עם כמעט 48% באותה תקופה, אבל הדולר, חברים, ירד מאז ב-12.5%. זאת אומרת, שוב, במונחים שקליים, יש לנו אזור ה-35-36% ב-S&P, לעומת 60% במדד תל אביב 125. אני אפילו אעשה את זה יותר כואב, אני אגדיל, אני אשווה ואעלה. מי שקנה ב-11 לאוקטובר 2023, חברים, 11 באוקטובר, היה 7 באוקטובר, יום שבת, 8 באוקטובר, כולנו רצינו שהבורסה תישאר סגורה, אבל היא נפתחה כדי לשדר עסקים כרגיל, ומי שקנה ב-11 לאוקטובר, ואחרי שהוא קנה, הוא קצת הפסיד כסף, שלושה ימי מסחר, מפרוץ השביעי לאוקטובר, הרוויח 47%, אוקיי? אז למה מספרת לכם את זה? בשביל השיעור, מה המסקנה? האינסטינקט של רוב האנשים, שצריך היה להוציא מכאן כסף, אחרי פרוץ המלחמה. אין דרך אחרת לומר את זה. והשווקים ירדו, ביומיים, שלושה הראשונים, הם גם המשיכו לנזול למטה בתקופה מסוימת. זה לא היה רק כמה ימים. אבל אין דרך אחרת לומר, ההחלטה הזו התבררה כלא נכונה. זו הייתה החלטה כלכלית, רגשית, ובסופו של דבר, כדי להרוויח כסף, צריך לדעת בירידות, לפעמים גם צריך לדעת קצת להפסיד כסף, כי אנחנו אף אחד לא יודע בדיוק לתזמן את הנקודה הנמוכה ביותר או את הנקודה הגבוהה ביותר, אבל אלה המספרים, וחברים, המספרים, מומלץ לא להתווכח. זהו, אני אסיים כאן, אני מאחלת לכם סוף שבוע נעים, אני הייתי גת מגידו, ואנחנו נשתמע כאן שוב בשבוע הבא. צ'או.